שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני יום הכיפורים, ואנחנו נדבר היום על פרשת וזאת הברכה, שהיא בדרך כלל בשמחת תורה, ואז הם אלה חול המועד, לא בדיוק יוצא להעביר שיעור, אז נדבר היום על פרשת וזאת הברכה. ובכן רבותיי, מקור א', קראתי לשיעור הזה דתי אש, מישהו יגיד לי מה זה הדתי אש הזה, תשמעו, זה ממש ביטוי מהפרשה, איפה? אז תראו איתי אחד, מקור א', דברים למד ג', וזאת הברכה אשר ברך משה וכו', ויאמר, השם מסיני בא וזרח מסעיר לעם, הופיע מהפרן, ומימינו אש דת למו, מימינו אש דת למו. אז מה זה האש דת הזה? מה זה? ואז מיד אחרי זה תורה ציווה לנו משה, מורשת קהילת יעקב, אז הוא מאוד מאוד מדבר על התורה, ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. מה זה קשור? אומר רש"י, קודם כל אש דת, כתרגומו, כמו שתרגם אונקלוס, מה פירוש? שניתנה להם מתוך האש. אז מישהו יגיד, תקשיב, תורה, אנחנו חשבנו היא תורת חסד. אש, זה אש. אז מה הולך? זה תורה של חסד, זה תורה של אש. מה, היא שורפת? אפשר להגיד כמובן שהיא מחממת, כן? אבל עדיין צריך להבין מה זה האש הזאת, אש דת, כן? מאידך, תשימו לב שכתוב מימינו אש דת. עכשיו אנחנו יודעים שבדרך כלל ימין זה צד של החסד. מימינו אש דת. כאילו אש בחסד, איך בדיוק זה משתלב, אש עם החסד? טוב, אומר לנו רש"י שאש דעת זה ניתנה להם מתוך האש. אז משה רבנו מדגיש שהתורה ניתנה מתוך אש. מה רוצה להגיד בזה? ויהי בישורון מלך, ויהי הקדוש ברוך הוא, בישורון מלך מה הכוונה? תמיד עול מלכותו עליהם, תמיד הוא מולך על ישורון על עם ישראל, תמיד הקדוש ברוך הוא מולך. בהתאסף ראשי העם, בכל התאסף ראשי חשבון אספתם. כלומר, תמיד כשיש אספה, כן, של עם ישראל וכו', אז ויהי בישורון מלך, ויהי בישורון מלך. אז בעצם השאלה הגדולה היא כמובן, אנחנו חושבים את עצמנו, אנחנו היום באספה מאוד גדולה, מדינת ישראל, כן? האם גם עכשיו אנחנו יכולים להגיד שהתורה מולכת פה? אז ברוך השם, באמת, ברוך השם, הרבה תורה, הרבה קדושה, הרבה עבודת השם. אבל האם אפשר להגיד שהתורה מולכת? שאפשר להגיד בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, שכביכול התורה מולכת בכל מקום? עכשיו השאלה היא, לכאורה מישהו יגיד, תשמע, הרי אתה מבין שהתורה היא אש, היא מדי קנאית, היא מדי דורשת, ובשביל לנהל מדינה צריכים להיות קצת פשרניים ויותר ככה מכילים, אז זה לא בדיוק יכול ללכת לנהל מדינה עם האש. אי אפשר לנהל מדינה עם אש. טוב, אז צריך להבין מה קורה פה. בייחוד שמשה רבנו בעצמו, כשהוא אומר אש דת, הוא מקדים ואומר מימינו אש דת. אומר הרמב"ן, ועל דרך האמת, כלומר על דרך הקבלה, יגיד גם כן, אומר הרמב"ן, שהאש שהוא הדת היא מימינו. איך יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שצד ימין זה הצד של החסד. אומר הרמב"ן, כי מידת הדין כלולה ברחמים. כלומר, אותה מידת הדין של התורה, של האש דת, האש הזאת היא כלולה עם רחמים גדולים. עכשיו שימו לב שמשה רבנו מחבר את מימינו אש דת, כלומר את החסד עם הגבורה, מימינו אש דת, למה? ואחר כך תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ויהי בישורון מלך ויתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל, כלומר שבאספה, בצד הלכאורה המדיני, המלכותי, שאנחנו נמצאים בו היום, שזה בוודאי האספה הגדולה מכולם, לכאורה, כן, שמדינה שלמה, מדינה יהודית, אז לכאורה, משה רבנו פה אולי רוצה להגיד לנו משהו שנוגע גם למדינת ישראל אולי, נכון? כי הוא אומר לנו, מימינו אש דת, לא מבינים למה פתאום חיבר לנו את החסד עם הגבורה, ואז הוא אומר לנו, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, זאת המורשה שלכם, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל, כלומר, בהתאספות המדינית, הממלכתית, תורה צריכה להוביל, תורה צריכה להניג. אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ושואלים, רגע, מה הקשר? בסדר, תורה צריכה להניג, אני מבין, אבל למה זה קשור לי מימינו אש דת? אומר לנו על השם שבו והחלמה, וזה קצת להבין מה העניין הזה של חסד, גבורה, למה צריך לכלול אותם ביחד. אומר גאון הקבלה, שאי אפשר לתאר את גאונותו וגאונות ההסברה שלו, אומר על השם שבו והחלמה, מקור ב' בספר הדעה, חלק א' דרוש א', סימן ב' אות ד', אומר ככה, תכונת החסדים, מה זה חסד? תכונת החסדים הוא להתחבר ולהתייחד, כלומר, חסד הוא יותר ככה מתאחד, מתפשט ומתחבר, כן? יותר להתייחד ולהתאחד. עכשיו, תכונת הגבורות הוא להתפרד ולהתרחק. הגבורות זה יותר הפירודיות, והחסד זה יותר האחדות והחיבור. ממשיך ואומר, כי הם בחינת מים, מים זה החסד, ואש, שזה בחינת הגבורות. ומים, שזה החסד, דרכן להתדבק. מים מתמזגים מאוד, כן? אתה שופך טיפת מים למים, גמרנו, ממוזגת לחלוטין. כן? המימיות היא התמזגות. אז החסד הוא יותר ככה מתחבר. דרכן להתדבק. ואש, שזה הגבורה, דרכו להתפרד. למה? שכל דבר שנשרף, מתפרד. והנה אנו רואים, בכל ענייני פעולה ומעשה, כשאנחנו מחפשים בעולם איך בדיוק הפעולות והמעשים בעולם יוצאים לפועל, איך זה קורה, הוא יוצא ונמשך רק על ידי התעוררות. צריך התעוררות. טוב, הלאה. וכל התעוררות, מאיפה הוא בא? הנה הוא בהבחנת תנועה. כלומר, יותר נכון, ההתעוררות. איך אתה רואה התעוררות? כשאתה רואה שמישהו זז, שיש תנועה, שיש התקדמות. הלאה. וכל תנועה, הנה הוא בבחינת העתקה. כלומר, להעביר דבר ממקום למקום, כן? העתקה, שנעתק כוח מכוח. והוא בבחינת פירוד וריבוי. אז ממילא אומר, ומאירים לחוץ, ונעשה מזה פעולה חדשה, והרי נמצא, שכל זה יונעו רק מתכונות הגבורות, כי מכוחו הוא כל ההתעוררות והתנועה ויציאת גילויו וכוחו לחוץ, אומר לנו, על ששפו ואחלם, תדע לך, כל העולם הזה, כל ההתנוררות, כל התנועה, כל הפעולות שמזיזים מכוח מכאן לשם, בונים, עושים, מקדמים וכו', כל זה, זה גבורות. עכשיו, יש אנשים שחושבים, כשאתה אומר דין, אמרת משהו רע. אז כאילו אם גבורה זה דין, אז זה לא טוב, צריך וטל. אתה יודע שאצל המקובלים, לא יתחיל להיכנס יותר מדי לפרטים, בראש השנה, באחד מהייחודים, מוציאים כמה אותיות, כדי שלא יהיה חסד גדול מדי, כי אנחנו לא רוצים לבטל את הגבורות, אלא אנחנו רק רוצים למתק אותן. ופה נמצאת טעות יסודית, אנשים לא מבינים שבלי גבורות אין כלום. בלי דין, בלי גבורות, אין כלום. כל השפע העולמי, כל התנועה, כל הפעולה, כל, אתם יודעים, להזיז דבר ממקום למקום, לשנות, אני ואתה נשנה את העולם, צריך גבורות. כל השפע העולמי של התנועה, של ההתקדמות וכו', זה הכל גבורות. זה הכל להזיז, לקדם, לפעול, זה הכל גבורות. אז צריך למתק, שיהיה, תכף נבין גם למה, אבל זה לא יכול להיות בלי גבורות. אין? עד כדי כך ממש, אני אומר לכם שאצל המקובלים, מוציאים כמה אותיות מאחד מהייחודים, שלא יהיה חסד גדול מדי, כי נזהרים לא לבטל את הגבורות, לא באנו לבטל אותם, באנו רק למתק אותם. טוב, ממשיך על השם ומסביר. אז בעצם כל הפעולות הן מתכונת הגבורות, ואומר על השם, אמנם, אבל החסד לעומת זאת, אשר תכונתו הוא להתייחד, הנה הוא נייח ושקט. ובכן רבותיי, אתם יודעים שאצלנו, איך אומרים? בשכונה של הדתי-לאומי, יש הרבה מאוד אנשים שהם אנשי חסד, המון. לא חסד במובן לחלק מזון. כלומר, תכונה כזאת של לראות רק את הטוב, לחבר, לייחד, אחדות, קימה קימה, לאט לאט, זה יפה מאוד. אבל אם זה רק חסד, מה יקרה? הוא נייח ושקט. כן? נייח ושקט. ואז מה קורה? בא איזה מאפיונר ככה, ויאללה, תופס את כל הפיקוד. איך זה קורה? כי כולם בחסד כזה. חסד שביטל את הגבורות. לא עם תיק, ביטל. אז הכל נייח ושקט. ובינתיים, בלגן בחוץ, אבל הכל נייח ושקט. אחדות וקימה קימה, ולאט לאט, ויהיה בסדר. כן? אז טוב. עכשיו, זאת אומרת, על השם, חסד לבד, אי אפשר. אז אוקיי, אז בואו נלך על גבורות לבד. אמנם אומר על השם, על ידי הגבורות לבדם, הנה באשר אין, שאין מעצור לרוחם. גבורות זה, יאללה, קדימה, אין מעצור. אז אי אפשר גם כן שיוצאים מהם, הגבורות, מציאויות מסודרים, וכן אי אפשר להם להתקיים. הרי כל עולם התאו, למה הוא נפל? הכל היה רק גבורות, בלי שום חסדים. שרף את עצמו. שרף את עצמו בסוף. לכן הוא אומר, רק בשיתוף אור החסד. כלומר, מה למדנו? למדנו שכשמשה רבנו אומר לנו, מימינו אש דת, אז קודם כל, עצם העובדה שהוא מחבר לנו חסדים וגבורות, איך אומרים? זה הכרחי לחלוטין. ויש פסקה בורות התשובה, לא שמתי על הדף, שיש צדיקים שלא רק הם עושים תשובה אם הם עשו משהו לא בסדר, אלא אם הם לא נמצאים בנקודת האיזון בין חסד לגבורה, נגיד נוטים יותר מדי לחסד, או נוטים יותר מדי לגבורה, אז על זה הם עושים תשובה. פסקה בורות התשובה. על זה הם עושים תשובה, שהם נוטים יותר מדי לחסד, או נוטים יותר מדי לגבורה. על זה נקרא סוד המתקלה, כן? המשקל, המאזן בין שתי המידות, בין החסד לדין, באים רחמים שמאזנים ומחברים את שניהם יחד. אז ברור לגמרי שההתנהלות של תורה צריכה להיות חסדים וגבורות ביחד. הגבורות זה הכוח הפועל, והחסדים ממתקים אותם. זה ברור לגמרי. אז זה הבנו. אבל תשימו לב, שהוא אמר קצת יותר מזה משה רבנו. משה רבנו אומר לנו, מימינו אש דעת. זה קצת לא מסתדר. תגיד לי, יש אש דעת ויש חסד, ותשלב. אתה יכול להבין. אבל הוא אומר לך, מימינו אש דעת. כאילו איזה מין נביאה כזאת של משהו שהוא כבר לא רק שילוב של שתי כוחות, כן? אלא איזה מין אחדות, איזה מין משהו ממוזג לגמרי, שמימינו, מהחסדים יוצאים גבורות. מה רוצים להגיד פה? זה צריך להבין את הדבר הזה. טוב, עכשיו, לפני שנמשיך, אתם יודעים שבאופן כללי, למה בחרתי, למה לא קראתי לשיעור אש דת? למה קראתי לזה דתי אש? משום שיש הרבה היום בדור הזה שחושבים שהדרך להגיע לאחדות, ואתם יודעים שכולם יהיו ביחד, בואו נהיה קצת פחות דתיים. כאילו אם נהיה קצת פחות דתיים, אז בטח יאהבו אותנו, ויצביעו לנו, ואני יודע מה, וילכו איתנו, אז בואו נהיה קצת פחות דתיים, למה צריכים להיות יותר מדי להקפיד במצוות, למה צריך יותר מדי לשקוע בתורה, בואו נהיה קצת פחות דתיים, באמת כל המוסדות האלה הפנימייתיים, צריך להעביר את כולם לתיכונים דתיים, מה רע בתיכונים דתיים, מה רע פה, מה? באמת לא רע, אבל ברור לגמרי שהישיבות עמוסות בתורה לאין ארוך מאשר התיכונים. בעזרת השם, שגם תיכונים יהיו מלאים בתורה. אבל יש פה איזה מין חשיבה שאומרת, אני לא צריך להיות דתי אש. דתי אש זה לא טוב, צריך להיות פושר, ואז אתה יותר מתחבר בקלות. כן? אז ברור לכם לגמרי שמשה רבנו אומר, לא, מימינו, אתה רוצה חסדים, אתה רוצה אחדות, אתה רוצה חיבור, אש דת. אש דת. זה החסדים האמיתיים. אז איך? מה? על מה מדובר? אז פה אני הולך לקחת אתכם, כמו שאתם רואים על הדף, כמה פסקאות ברב קוק. אנחנו הולכים היום ללמוד בתורתו של מרן הרב ככה, כמה פסקאות עמוקות. אז תחזיקו ראש, ובעזרת השם נקווה שנזכה בעזרת השם גם להבין משהו. אז בואו נתחיל. מקור ג' קובץ ה' פסקה מ'. אומר מרן הרב קוק, המחשבה על דבר הממשיות של העולם מחזקת את הדייקנות המעשית. ומאמצת את יסוד הגבורה. כלומר, ככל שאתה בעניינים של הממשות, של העולם הזה, שאתה מרגיש מה קורה, את הכוחות הפועלים בעולם הזה מצד הממשות שלהם, אז זה גורם לך להיות יותר דייקן מבחינה מעשית, יותר אכפתי, יותר דווקני. דרך אגב, דוגמה מאוד מפורסמת, אליהו הנביא, הרי הוא קפדן, כן? בגמרא אומרים שאליהו הנביא הוא קפדן גדול. אז אומר הרב קוק שאליהו הנביא הוא פשוט מאוד, הוא שייך לעולם העשייה. הוא מבין אותו היטב, היטב, היטב. ולכן הוא קפדן. כלומר, יש, כשאדם נמצא בעולם המעשה, אז יש לו איזה הבנה ככה של הממשות, והוא ככה אכפת לו מכל פרט בעולם המעשה, כן? עכשיו, ולהיפוך, הציור האידיאלי והחזיוני של המציאות, מי שהוא ככה חי לו בחזונים ככה, חזון ככה בעננים, כן? מה שנקרא, קבלנים על העננים, כן? וככה חולם לו חלומות, אז הוא אומר, זה, מה זה עושה? מחליש את האופי של הגבורה. הוא מכניס את התוכן המעשי בתוך החזיון הרעיוני. כן? כלומר, העיקר שאמרנו את המסר, ולאט לאט התורה תחדור, והדברים יתקבלו, וקימה קימה וכו', הוא חי בעננים זה. לגמרי, כן? עכשיו, כמובן שזה לא מספיק טוב וזה לא מספיק טוב. מי שנמצא בו רק בעולם הגבורה המעשית ובלי שום חזון, שם יעזור לנו. ומי שנמצא בחזון וכל הזמן מתרץ תירוצים, למה בעולם המעשי אין לו אחיזה, גם זה לא מספיק טוב, כן? ממשיך הרב קוק ואומר, המינות, מה זה מינות? הנצרות, נכשלה באבן טועים של ממשיות העולם החומרי בצורה גסה של פירוד מאחדות השלטון האלוהי. כלומר, מה פירוש? הנצרות באה ואמרה, תקשיב, אלוהים כבר לא מעניין אותה העולם החומרי פה, הוא כבר נמצא בבינה, הרי ראשוני הנוצרים דיברו בלשון של קבלה, כן? אז זה, לא רוצה להכניס אתכם יותר מדי, לא נעים, אבל בקצרה ככה טעימה, אנחנו כבר נמצאים בעולם הבא, שזה הבינה, והזין התחתונות כבר לא מעניינות, אז ממילא אפשר להפקיר את העולם המעשי. וככה הם יצרו הפקר, שאלוהים לא יביא אותך בחשבון על מעשיך. זה האמונה הנוצרית, נכון גם להיום. אלוהים לא יביא אותך בחשבון על מעשיך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. כל מסודר, כן? אז בעצם מה הם עשו? הם פגעו באחדות השלטון האלוהי. כי אם השלטון האלוהי הוא אחדי, אז הוא נמצא, חלוטין, אז הוא נמצא גם בשמיים וגם בארץ. לא רק מפורש, גם תלמידים שהיו לי בכל מיני שיעורים, אחת בירושלים, אחת בברקן בשומרון, בכל מיני קומות, שחוו חוויות של מיסיון שניסה להתלבש עליהם. אז מה הם אומרים להם? כשהיהודים רצחו את המשיח הנוצרי, אז ממילא הוא כיפר לכל מאמיניו מראש על החטאים שלהם, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אני לא צריך רק את הסיפור של המיסיון, כי לצערי אני מכיר את זה מבפנים, מהמקורות, כן? אז הם ממש אומרים לך את זה בצורה מפורשת, עם כל מיני סברות מפולפלות. אבל בתכלס התוצאה היא אחת, הפקרת עולם המעשי, והרב קוק כותב לנו בכמה מקומות שפחות אכפת לנו מהעבודה זרה שבנצרות, כמו שאכפת לנו מזה, א', שהם בשנאת ישראל יוצאים נגד סגולת ישראל וכו', ושתיים, שהם מפקירים את העולם המעשי. כלומר, אלוהים לא מעניין אותו מה אתה עושה. אז הוא אומר פה הרב קוק, בנצרות הפרידו, עכשיו, הגביע עצמה מתוך התורה המעשי והממשי, כאילו לא מעניין אותה המציאות פה למטה, ברצותה לעלות לעליוניות, האידיאליות, נכשלה בזה הנצרות, שברגע שאתה עוזב את החומריות ומתעסק רק בחזון, העיקר בלב, העיקר בפה, העיקר בשם, לא מעניין אותך עולם המעשה, לא צריך מצוות. אז מה קורה לעולם החומרי כשאתה עוזב אותו? מה קורה לו? נהיה ברוטלי, נהיה גס רוח, נהיה יום ונורא. אז אומר הרב קוק, נכשלה בזה שגברה החומריות המופרדה בציור, כלומר שבציור רוחם הם הפרידו אותה מהרוחניות, ומה קרה? ושהיא עבדה. לא רק שהחומריות הפכה להיות גסה, אלא איש היא עבדה את התוכן הרעיוני אליה. אתם מבינים מה קרה להם? הם כאילו אמרו, אנחנו עסוקים רק באוניברסליות, ואהבת האדם, וזה, מצוות זה לא חשוב, לא, עולם המעשי לא חשוב, אנחנו לא שם, זה לא, אלוהים לא מסתכל מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. אז מה קרה? אז העולם המעשי הפך להיות מאוד גס. ומה קרה בסוף? העולם החומרי, הגס הזה, שיאבד גם את הרעיוניות, אל הגסות שלו. ואז החומריות הגסה שולטת בראש, והיא משאבדת את כל האידיאלים לעשות מכל החולשות אידיאולוגיה. להצדיק את התאוותנות ואת שחרור היצרים ורחמנא ליצלן, נעצור פה רק בשביל האקולוגיה שלנו, כן? אז בואו לא נאריך עכשיו, כן? אז הוא ממשיך פה הרב ואומר, ואז מה קרה? הרי היא משסה את אוצר כל כלי חמדה בהתחילה בחיבורה וסיימה בפירודה. כאילו הם מתחילים בדיבור על חיבורים, על אהבה ואין לאומיות, כולם עולם אחד, הוויה אחת, פה פה פה, וזה לא חשוב. אדמה זה לא חשוב, והמעשים זה לא חשוב, אם אתה מעם זה לא חשוב, כלום לא חשוב. מה קרה? המציאות החומרית הפכה להיות מלאה תאוות ויצרים, ושיאבדה את הצד הרעיוני. התחילו כאילו בחיבור מוגזם, הגיעו לפירוד. ממשיך הרב ואומר, חוזר אליה. אורח התורה, כלומר הדרך של התורה, המצוות של התורה, אינו עסוק בנטילת הממשיות של העולם. אתה לא מוותר על הגבורות, אתה לא מוותר על הפירודיות, על המציאות הארצית החומרית, אתה לא מוותר על הדינים, לא, כי אם באחדות, השליטה והגבורה האלוהית ניכרת בבליטה, כלומר בצורה שמתבטאה, בצורה גלויה לגמרי, הוא ובהירות, והתוכן המעשי מתדייק מאוד. כלומר, אנחנו יודעים להגיד לך בדיוק שבערב יום הכיפורים, בשעה זו וזו תחילת הצום, ובשעה זו וזו סיום הצום. כן? וביום 15 לחודש תשרי, שיחול ביום זה וזה, אתה לוטל לולב, שלושה הדסים, שתי ערבות ואתרוג. וצריך לעשות כך וכך, כלומר, הכל מדויק, 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 כן? שליטה אלוהית ניכרת וגלויה לגמרי, לא רק בצד החזוני, אלא גם בתוכן המעשי. ואם יבואו עולמים שהכל יתעלה, אז יתעלה כל תוכן הגבורה כמו שהוא ניכר בבריאה הממשית המוגלמת ביתרון מעלה, שהיא עצמה תאיר באור החסד הגדול. אבל כשאתה מעלה את העולם ורומם אותו, מה קורה בסוף? בסוף אתה צריך להגיע למצב שבצד המעשי, הגבורתי, הדיני הזה של פרטים פרטים ודייקנות וכו', יהיה ניכר אור החסד האחדי, האלוהי, האינסופי, המחבר. ואז בעצם מימינו יהיה לגמרי אש דת. ממש יראו את האש של הדת, איך היא בעצם החסד. בואו נראה את זה בפנים. אומר הרב שהיא עצמה תאיר באור חסד הגבורה, באור חסד הגדול, שהאבקה האידיאלית שרויה בה. הוא לוצר חיים זה. עיני כל תלויות, כולם מצפים לזה. והוא בא דווקא לפי רוב המעשה. הרבה עשייה, הרבה מצוות, הרבה תורה, לפי רוב המעשה. וניתנה תורה לישראל מפני שהם עזין. העזות של ישראל. מה פירוש עזות? מה זה העזות? שיש לנו את הכוח של הגבורה, להוריד את האור הכי גבוה על המציאות הארצית, עם כל הדינים שלה, עם כל המעשיות שלה. מימינו אש דת למו, דתותיהן של אלו אש. שימו לב איזה יופי. אז מה אומר הרב קוק בעצם? שלמעשה העבודה היא להגיע למצב, לא כמו הנצרות שוויתרה על העולם והפקירה אותו, אלא לרומם את העולם המעשי ככה, שבתוך המעשיות הגבורתית שלו, אתה תראה את החסדים של האור הפשוט העליון. עכשיו, כדי להבין את הדברים עוד קצת יותר, אנחנו צריכים טיפה יותר להבין את העניין של חסד וגבורה, שזה לא רק חסד נייח, שקט, אחדותי, וגבורה מעשית ופועלת, אלא יש פה בעצם את החיבור של נקרא לזה, הספירות העליונות יותר, עם המציאות הארצית יותר. זה בעצם חיבור של שמיים וארץ. כדי להבין את זה, הרב קוק לוקח אותנו, תראו איתי יחד במקור ד', אורות הקודש, חלק ג', מוסר הקודש כף ב'. אומר הרב קוק, מהו הטבע? מה זה טבע? טבע, המציאות הגשמית, הטבע, הטבע פועל, הטבע פה, מה זה הטבע? אחיזת הסיבות במסובבים, זה הכל. כלומר, יש משהו שמסובב את כל מיני דברים, סובב את השמש לזרוח, סובב את הירח לזרוח, סובב את הים, סובב את זה, מניע כל מה שקורה בעולם. והאחיזה של מה שקורה פה, של כל התהליכים פה בעולם, עם מה שמסובב אותם, האחיזה הזאת, לזה קוראים טבע. בסדר. ממשיך הרב ואומר, האופנים של אלו האחיזות שונים הם בתוכניות רבות, הנה נומדות ומסודרות, שוטפות והולכות. יש כל מיני סיבות ומסובבים. כל מיני סוגים, כל מיני מינים. טוב, הלאה. עכשיו, ודאי החופש העליון, מה זה החופש העליון? טבע הוא בנוי על חוקים. סיבה? מסובב. אם עושים ככה, קורה ככה. בן אדם יזרוק אגרטל זכוכית, איך אומרים, פעם זה היה השפה שלנו, פעם זה היה בניין הכי גבוה, כן? מכל בו שלום, זורק את הזכוכית, יגיע לארץ, זה יישבר. נקודה. זה הטבע. סיבה? הוא מסובב, אני המסובב, זורק את הזכוכית, אז אני הסיבה, סליחה, והמסובב הוא בעצם האגרטל זכוכית הזה, ברור לגמרי, יש חוק בטבע, זורק, יישבר. אבל כשאתה מגיע לעולמות רוחניים, שם חוק הגרביטציה וכל החוקיות הזאת המשעבדת לא נמצאת, שם יש את החופש העליון. אז אומר הרב, ודאי החופש העליון כביר ונעלם, רם וניסאו, מתנשא מעל כל, והמון עולמים לאין תכלית, עצורים ביכולת העליונה. במציאות היותר נבחרה, יותר פה, יותר חזקה, יותר אמיתית. אז אומר, כביכול יש לנו בשמיים מציאות שהיא חופשית, שהיא מציאות של חסד, שהיא מתפשטת ללא גבולות. הלאה, ומהם הוזרח האור המציאותי הסיבתי שאיננו כולנו בכל הווייתנו הרוחנית והחומרית, הפרטית והכללית, האישית והעולמית, אחוזים ומעורים בו. כלומר, הוא אומר, בסופו של דבר, כל המציאות שאתה רואה מול העיניים של הטבע, יש מאחוריה, כאילו, הטבע זה סיבה שמסובבת איזה מסובב, כן? אבל מעל כל הטבע הזה יש גם מעל השמש, מעל הטבע. ומה שמניע ומה שבכלל יצר את כל הטבע הזה, זה החופש העליון. כלומר, האור האלוהי שהוא נמצא מעל הטבע, שהוא לא נמצא בתוך כל החוקים של האש, האש שמחייבת את הדת. זה מותר, זה אסור, כי אתה בתוך אולם טבעי של חוקים וסיבה ומסובבים, ו... עושים סעודה שלישית בלחם, כן? ויש לנו כללים, כל דבר, איך פועלים, איך עושים וכו'. זה האש דת. אבל האש דת הזה, יש לה שורש בעולם החסד העליון. במקום שהוא כביכול לא נמצא בתוך הגבוליות הזאת, כן? עכשיו ממשיך הרב ואומר, כדורים הם, כלומר, ככה לשון עצובים, חשוכים, מקטיני הטבע ומצמצמיו בגבולים קצרים ומיצרים דחוקים. יש אנשים, מסתכלים על העולם, מותי, דרכנו בתורת הרב קוק, מצד אחד, לעלות גבוה גבוה בהבנות, מצד שני, להוריד את זה למציאות הארצית לגמרי. יש לך אנשים, זהו, אנחנו תקועים, אין מה לעשות. זה העולם, ככה זה, אתה יודע, המאפיונרים, הם סדרים את עצמם ככה וככה וככה, וממילא, טוב, זה מה יש, כאילו, כן? חמנה יצלן, יש לפעמים גם אזורים בארץ, שזה התרבות גם. לכפוף ראש, אנחנו ככה, זה מה יש, אין מה לעשות, כן? ממשיך הרב ואומר, מבית עבדים, איננו מוצאים. אנחנו כבר, קדוש ברוך הוא, הוציא אותנו מבית עבדים. לחירות עולם נגאלנו. זיקח אותנו כור הברזל אשר במצרים, שמעולם לא ברח עבד ממצרים. כן? אתם יודעים, לא צריכים להיות במצרים בשביל להתנהג כמו בשעבוד מצרים. מספיק שאתה חושב שאתה תקוע ולעולם לא תצא מזה. זה שעבוד מצרים. אבל אנחנו יצאנו ממצרים. לא, אתם יודעים, אנחנו עומדים היום לפעמים מול איזה מפיונר ששולט באיזה ארגון, או מול, אני לא יודע מה, כל מיני איזה... שטויות. אתם יודעים מה עם ישראל התמודד? עם מלאכים ששלטו בכל העולם. איפה המלאכים האלה היום? אינם. איפה העם שלהם? איננו. תרבות, מורשת, נשאר דוגמיות. זהו, ביי, להתראות. אבל כשהוא היה, מה כולם חשבו? זהו, היה מה לעשות, היה מה לעשות. זהו, הוא שולט וגמרנו. אומר לך הרב קוק, אחי, כבר יצאנו ממצרים. יצאנו לחירות, אתה רוצה להחזיר אותנו? מה הולך איתך? ממשיך הרב ואומר, זיקח אותנו קורא בזה של מצרים, להכין גאולה לעולם כולו בגאולתנו. כשאנחנו משתחררים, משתחררים את כל העולם איתנו. והטבע התעלה בעילוינו. מה זה הטבע? המציאות הגשמית של העולם. זרח עליו הוד נשמת הנס. עכשיו שימו לב, צריך להכיר אצל הרב קוק. הרב קורא למציאות המשוחררת מהגבולות, דיינו המציאות השמימית, איך הוא קורא לה? נס. ולמציאות הגבולית, המוגבלת, הפירודית, וזה איך הוא קורא לה? טבע. אז ממשיך הרב ואומר, והנס והחוק, והתורה והמדע, המוסר, הזוהר, החוני, הצדקה, המשרים, הדבקות האלוהית, סדרי הקדושה כולם, הם גילויי הטבע היותר חטיביים. מה אומר עכשיו? אומר לך הרב, אתה מסתכל על הטבע כמשהו אטום, אתה יודע למה? כי אתה מסתכל רק על הצד של העבודה של הטבע. זה גורר את זה. החוק הזה אומר שאם זה עושה, אז זה עושה את זה. וזהו, וזה מה יש. אומר לך, אדוני הנכבד, בתוך כל החוקים האלה יש חיות. יש אור אלוהי ניסי, משוחרר, חופשי, שנמצא בתוך כל חוקי הטבע האלה. ואנחנו עם ישראל, שראינו 10 המכות, וראינו את הים נקרא לשתיים, וראינו את משה מעמית השמש, יהושע מעמית השמש, שאו מעמית השמש. אז ברור לנו לגמרי, שכל הטבע הזה, הוא חשוב מאוד, הוא נפלא מאוד, אבל הוא לא בלעדי. יש בתוכו ניסיות, אור השם החופשי, האלוהי, החירותי, שנמצא בתוך הטבע. אתן לכם דוגמה רק כדי שתבינו את הדברים עד הסוף, כי אני כל הזמן בורר דוגמאות ומחליט בלב לא להעלות את זה, לא להעלות את זה, כדי לא להעלות על כל מיני מוקשים. אתן לכם דוגמה מתוקה אבל. בואו ניקח את דוגמה את תקומת מדינת ישראל. אין שום הסבר טבעי לדבר הזה. כל בחינה גשמית, מעשית, פוליטית, כלכלית, צבאית, הייתה מביאה אותך למסקנה שכל מי שחושב בכיוון, חוזה הזיות. אין מצב. עכשיו, והציונות החילונית העלתה על נס את הרצל. אבל 157 לפניו, רבי חיים בן עטר, עולה לארץ ישראל כשאין כלום. כלום. והוא בא להקים מדינה. בניגוד למה שלמדים בבגרויות עד היום, את העיוותים ההיסטוריים האלה, הגיע הזמן כבר לשנות הספרים, זה בלתי אפשרי הדבר הזה. רבי חיים בן עטר, חוזה המדינה, מגיע לפה ואומר, אנחנו עכשיו מקימים את מדינת ישראל. אתם יודעים, זה לא כמו הרצל, עוד היה מאוניות כבר, אפשר לנסוע ממקום למקום, ראשי מדינה, איפה? הוא בא לפה, אין כלום. כלום, כלום, רק חול וחול. כלום לא היה פה. פשוט כלום. בן אדם קם, על בסיס מה הוא החליט את זה? כי הוא החליט, הוא למד מתוך תורה, פנימיות תורה, והוא אומר, על פי פנימיות תורה, משנה תפקוף, מתחילה הגאולה של בעיתה. כלומר, לא מעניין, כן, כן חזרו בתשובה, לא חזרו בתשובה, זהו, הגיע הזמן. אז הוא אומר, זה על פי התורה, הוא קם ועולה לארץ. עכשיו מישהו יגיד, רגע אחד, אבל המציאות הטבעית היא נגדך, אין היגיון במה שאתה עושה. מה הסוד שידע רבי חיים בן עטר? שהמציאות הטבעית היא מלאה באור הניסי. בטבע, בטבע, בגשמיות שלה, בטבעיות שלה, היא מלאה באור אלוהי שעומד מאחוריה והוא זה שנותן לה את הכוח הטבעי שלה. אז ממילא הטבע מתכופף בפני הנס. לא נס עכשיו שהשמיים ייפתחו וזה, נס מאוד פשוט, כמו שראינו, מאור החיים, 157 שנים הרצל, עוד 50 שנה מדינת ישראל, עוד קצת פחות מ-70 שנה, אנחנו פה בבית הרב. שום היגיון. שום היגיון לא היה. שום היגיון. כלום. אפס. טבעית, כלום. מי יכול לחולל מהפכות כאלה? מי יכול? רק מי שעומד מול המציאות הטבעית ואומר, רגע, כולם פה נגד. רגע, אין פה כלום. רגע, אין לנו טיפת כוח. רגע, בלתי אפשרי לחלוטין. אבל סליחה, מה זה בלתי אפשרי לחלוטין? זה רצון השם? כן. מי אמר לטבע שיעמוד? הקדוש ברוך הוא. אז הוא גם נהל את הטבע. הייחוד הזה, הייחוד, שימו לב למילה הבאה, הפלאי הזה. זה ייחוד פלאי, זה חיבור פלאי. מה? מה ההיגיון? או טבע, או נס, מה? איך אתה מנסה להגיד לי שזה בטבע וזה יהיה נס בבת אחת? איך? מה זה? זה דבר והיפוכו. אמת. וזה הסוד שהרב מנסה ללמד אותנו פה. אומר הרב, והטבע בעומק רומו, במקור חיות הווייתו, פועל בכל. מה הוא פועל בכל? חותם אלוהי עולם בכל נוצר. שימו לב, כשהטבע פועל, בשם מי הוא בא? בשם השם. בשם מי השם מסורחת, ריבונו של עולם. בשם מי השם מסורחת? מה, הקרמלין? הקונגרס? בשם מי השם מסורחת? בשם השם. אז הוא אומר, במקור חיות הוויתו, אז הוא חותם אלוהי עולם בכל נוצר, בכל יש והווה, בכל עולם ובכללות עולמים. ועומק היראה, שזה מצד אחד, משטר האהבה מצד שני, תראו איזה יופי, מה הוא עושה, בדרך כלל זה משטר היראה ועומק האהבה. אבל הרב עכשיו משלב אותם. אז הוא עושה מזה עומק היראה ומשטר האהבה. כן? כלומר, שכביכול אתה בא לקיים מצוות, מאיפה בא המשטר שלך? מהאהבה. ומאיפה בא העמקות שלך של החיבור להשם? מהירה, כאילו הפוך על הפוך. כן? שזה משתלב, העירה והאהבה מתחברות. רוממות הקדושה ואורח חיים, הזורע הצדקות ועוז, הוא מכונן תהלוכות לחוקות עולמים. את חוקותיי תשמרו, והנס והטבע מתאחדים. ואיך מסיים הרב? מימינו אש דת. למה? בבקשה. פירוש של הרב, לפסוק. אז משה רבנו אומר לנו, רבותיי, בהתאסף ראשי העם, יחד שבטי ישראל, מדינת ישראל, כן? מי מולך? ויהי בשורון מלך, קדוש ברוך הוא תמיד מולך. אין כזה דבר, אתם תעשו מדינה, תקימו, ותסירו את שם השם על המדינה הזאת. לא ניתן. המדינה הזאת קמה, שם השם תבוע בתוכה. ולכן אומר לנו משה רבנו, מימינו אש דת לעמו, כל האש הזאת, הטבעית, הארצית, בחוקיה, בדת שבה, היא כולה באה מימינו, מימין השם רוממה, מאור התורה, מאור החופש העליון, שנכנס לתוך הטבע ופועל בתוכו. כדי להביא את הדברים, ניכנס עוד טיפה, למרות שכבר טיפה הקדמתי על בסיס הפסקאות שנקרא עוד רגע, ניכנס ברב קוק לעוד מקור שבעבר כבר ראינו אותו, אבל עכשיו הוא מתחבר חבל על הזמן כמו שאומרים. תראו איתי מקור ה'. אומר הרב קוק בספר אורות, ישראל ותחייתו, פרק י"ב. לא נעזבי הטבעיות במהלכה. לא, אל תדבר איתי על מהלכים טבעיים, נורמליים, בהיסטוריה העולמית. אתם יודעים שכאלה שמנסים להציג ככה היום את המדינה, מחנכים ילדים ככה אפילו, במדינת ישראל. כאילו הכל זה טבע כזה, אתה יודע, משפחות העמים, והיה החלטה פה, והיה זה, אין שום היגיון, בואה, אתם עובדים עלינו, מה אנחנו פסיכים. הוא הכריז מדינה, מה היה לו, איזה צבא היה לו. יאללה, קחו מספר, מה אתם רוצים? הפלמח היה 2,000 איש בערך, כן? נגיד, היה לו 40,000 חיילים, יאללה, 40,000. מצבים היו צבאות, מאומנים, עם נשקים. אומרים שעל אלטלנה, שהוא הטביע אותה, היה יותר נשק מאשר היה בכל היישוב ביחד. שומעים דבר? מה היה פה? לא היה כלום. אתה מספר לי שאתה הקמת את המדינה על בסיס טבעי? סיפורי סבתא. אז זה הכל נס. מלחמת ששת הימים, מה, צריך לתאר לכם מה היה? אולי כן צריך לתאר לכם, לא יודע, אולי הדור הצעיר לא מכיר. כולם היו בטוחים שזהו, נגמרה המדינה. האחרון שיוצא, שיכבה את האור. זאת הייתה התפיסה. היה 20 שנים יפות, ונגמר. אנשים היו בהלם שהכל התהפך. אומר הרב, לא נעזבי הטבעיות במהלכה, לא אלמנאי ההיסטוריה הסבוכה במסיבותיה. בתוכה, בתוכה, בתוך ההיסטוריה הטבעית, חי, גואל, חזק, צור, ישראל וגואלו. נותן הרב דוגמה מהנביאים, לכאורה נביא מה? נביא הוא רק חזיוני, הוא ככה בעננים, נכון? נביא הוא ככה בעננים, נכון? אומר הרב, לא. למה לא? לא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו, קשרה אותו לאיזו טבעת טבעית, אפילו קלושה וקטנה. סיר נפוח, מקל שקד, שקד אני רואה, אני יודע מה, זיתים, זה, שמן, דברים ארציים, קטנים. אז מה אנשים חושבים? שזה, לא, זה משהו סמלי. אומר לך הרב קוק, לא, זה לא משהו סמלי. זה להדפיס את הנס במציאות הטבעית הארצית, כי רק ככה הדברים יורדים לעולם. איפה התנהגנו ככה, כולנו, לפני כמה ימים? בראש השנה. מה זה הסימנים של ראש השנה? זה בדיוק זה. יורדת ברכה לעולם, אבל היא חזיונית, היא רוחנית. צריך להדפיס אותה במציאות הארצית. אז מה עושים? אז טובלים תפוח בסוכר או בדבש, כל אחד המנהג שלו, לוקחים ראש של דג או של עגל או מה, כל אחד לפי המנהג שלו, אבל מבצעים פעולה. זה לא סימבוליות, זאת פעולה שהיא נועדה לתת קישור לנס, לאור החופשי העליון, שבא משמי שמיים, כשהוא יורד, הברכה יורדת, צריך לחבר אותה למציאות הטבעית הגשמית. אז עושים פעולה גשמית, אפילו קטנה, אבל זהו, זה כבר נתפס. זה הסימנים של ראש שנה. אז זה בדיוק, וגם הרמב"ן על שאברהם הגיע עד מקום שכם, אומר לך כלל, והוא עניין גדול, כל מה שהראה לאבות, הראה לבנים, ובעצם זה הכל סימנים שהאבות עשו. מעשה אבות סימן לבנים. כלומר, כל פעולה אברהם אבינו הולך למקום מסוים בצעדים האלה, הוא עושה התחלה למה שיקרה בעוד כך וכך שנים בעם ישראל. כל ההיסטוריה היהודית התבצעה כבר בסימנים על ידי האבות הקדושים. אז זה בעצם מה שאומר לנו פה, שלא עשתה הנבואה שום נס, כי אם כשקשרתו לאיזה טבעה טבעית, אפילו קלושה וקטנה, חשבו בזה חושבים סימבולנים, כאילו של חשיבה סימבולית, כן? מחשבות שכצללים נהלכו, כאילו זה שטויות, מה זה? זה צל זה. והאמת המסורתית תביע אמריה, מה היא אומרת? מה התורה אומרת? ריחוס מהודק, ריחוס כמו רוחסן, לחבר, לקשר, ריחוס מהודק דרוש תמיד להיות מעולם העליון. מופעת השליטה הנשמתית אל העולם התחתיתי המוגבל ומצומצם בטבעיותו. גם שם, גם פה, חוכמה, גם פה, המהלכים קבועים ומסודרים בחוכמה אלוהית, בחופש, במלוא קודש, והכל הולך הלוך ואור. אי אפשר להסתכל על המציאות ולחשוב שאנחנו נמצאים באיזה עולם אטום, סתום וחתום. לא, יש רוחניות. בתוך כל הגשמיות, בתוך כל המהלכים ההיסטוריים, בתוך מדינת ישראל, בעצם תקומתה, בהווייתה, בקיומה, בצבא שלה, בכלכלה שלה, בחברה שלה, בתהליכים שאנחנו עוברים. יש אלוהיות בתוך כל זה. יש אור של נס שמימי שנמצא בתוך העולם הטבעי שאנחנו מסתובבים בתוכו. ממשיך הרב ואומר, כפי ההפריה של זיו ההכרה של חוכמת ישראל העליונה, כלומר, ככל שאנחנו נלמד פנימיות תורה, ככל שפנימיות תורה תפרה אותנו, ככה תזרח הדעת להכיר את המגמה, לאן הדברים הולכים, המגמה של כל המון המסיבות, כל מה שמסתובב בעולם, וללכת עם כולן, להבין איפה אנחנו אוחזים עכשיו, במהלך של הגאולה של עם ישראל, במהלך התקדמות העולם, ולברך את שם השם המאיר ומחיה, מסדר ומיטיב את כל השם המשולב של הוויה ואדנות, שימו לב. שם הוויה שמבטא את הצד הניסי יותר, השמימי יותר. שם אדנות שמבטא את השכינה שיורדת לארץ, אדון כל הארץ, להעניק את המציאות העולמית. השילוב של הוויה ואדנות מאיר ומופיע בעיקר תפרתו בכל אורותיו. ובלב ישראל חרותה, והוא כותב את זה עם תף מלשון חירות, חרותה, אש דת. הנה עוד פעם. זה היסוד של מימינו אש דת לעמו. האש דת הזאת שיורדת פה בארץ, פועלת, שורפת, מפרידה, מחברת, בונה, פועלת, מתקדמת, מקימה מדינה, צבא וכו'. זה הכל מימינו. הכל מימינו, מאור החסד העליון. הכל בא מאור הניסי האלוהי שיורד לתוך המציאות הטבעית של האש התעשייתית, של אש עולם המעשה. ממשיך הרב ואומר, מטרת עולמים לכל תנועת החיים, ומבעד כל מפלסי העננים אור הקודש יחדור. הכל לפי רוב המעשה, ולפי הרחבת ההקשבה. כלומר, שנקרא, צריך להתחיל להקשיב, לשמוע את כל השם מדבר אלינו, מתוך כל המאורעות שמתרחשים סביבנו, מתוך הגשרים שנבנים בארץ, הכבישים שנבנים בארץ, מתוך הדור הצעיר שגדל פה, מתוך לימוד התורה בישיבות, מתוך הגבורה הצהלית, מתוך המאמץ החברתי להתחיל ליצור שוויון אמיתי בכל רחבי הארץ, ולא מדינת תל אביב, מתוך כל מיני דברים שמתרחשים היום במדינה, ברוך השם. צריך להתחיל להקשיב אבל, ולשמוע את כל השם עולה, מתוך כל מקום ומקום. ממשיך הרב ואומר, לפי הגדלת התורה, כי בלי תורה אין את העיניים האלה לראות את האור הזה. בלי תורה אנחנו כסומים באפלה. לפי הגדלת התורה ולפי הפצת המעיינות אשר לתהומות הרוחניות. ככל שנפיץ את התורה העמוקה, תורת הפנימיות של התורה, ואני הקטן מוסיף כפי שהיא מתגלה בתורת הרב קוק, לפי השלטת הגאון של חוכמת ישראל המנוחלת. מה זה חוכמת ישראל המנוחלת? קבלה. הדוברת רק אמת בשם השם על כל מחשבות אדם אשר הם ההבל. אחרי, היום בחוץ אתם יכולים לשמוע כל מיני מחשבות. יש אנשים שבטוחים שמיום ליום הם יקדמו את הרעיון של משכב זכור עד שהציבור סוף סוף יבין שצריך לקבל את זה כדבר נורמלי. וזה יהיה תיקון מוסרי מאוד גדול. אבל התורה אומרת שמנת וישמן ישורון ויבעת. שמנת, עבית, כסית, בתועבות יכעיסוהו. מה אומר רש"י? משכב זכור. אז אם יש מי, אני לא יודע, יש אנשים שנקרא, שתבשה דעתם, למה? כי אין להם תורה. אז הם באים עם מחשבות הבל. מה זה מחשבות הבל? כשאתה עושה על החלון ככה, כזה, לרגע רואים עד, ואחרי זה הוא נעלם. אותו דבר, אותו דבר. אם מישהו חושב שהוא, כמעשה ארץ מצרים, שאנחנו נקרא במנחה של יום הכיפורים, כמעשה ארץ מצרים לא תעשו, את זכר לא תשכב משכבי אישה, ומעשה ארץ מצרים כולל גם, הלכה בשולחן ערוך אבן העזר כף, כולל גם כן בין נשים גם. גם זה, נשים המסוללות זה נקרא בהלכה. האיסור הוא גם בזה, גם בין נשים, גם בין גברים, התינופת הזאת, שיש אנשים היום שנפלו אליה. זה בעיה, זה בעיה, נפלו לדבר הזה. ואנחנו אוהבים אותם, והם יהודים קדושים. ואנחנו רוצים בטובתם. ואנחנו לא רוצים לעשות להם שום דמוניזציה. להפך, רוצים לקרב אותם, ולעזור להם, ולחבק אותם. ולראות איך אפשר לקדם אותם, ואיך אפשר להוציא אותם מהבעיה הזאת. שלא ייפלו לתוך האומללות הזאת, שאי אפשר להביא ילדים, וכל מיני דברים נוראים, רפואיים, הרי זה נגד הגוף. זה גורם לתופעות גופניות איומות ונוראות. זה פשוט נגד כל הבריאות הנפשית, הגופנית, נגד הטבע, נגד הכל. צריכים לעזור ליהודים האלה. אנחנו באים להילחם באדם, לעזור להם. אבל אנחנו באים לשם מאיפה? באים לשם מתוך זה שיש לנו את אור החסד העליון, שמאיר לנו את אש הדת. אז האש דת הזאת, זה לא כמו שזה נראה, שזה איזה מין קנאות כזאת. אתה רואה את הדבר הזה ככה, כי אתה איזה קנאי כזה, אתה עם אש. לא, לא. תהיה קצת יותר פושר, תזרום, תזרום. לא נורא אם יאיר לנו גם כן במפלגה הדתית, חבר כנסת הומו, אין דבר, תזרום אחי. אתה יודע, תהיה פושר, אז נוכל יותר לחבר. לא, זה טעות. למה? כי דווקא אש הדת היא החסד. מימינו אש דת. אתה חושב שכשאתה תהיה פושר יותר, אתה מפסיד משהו, וזה בדיוק הפוך. כשאתה תהיה עם האש דת, אתה תקבל, מאיפה האש דת בא? מהחסד הגדול שהקדוש ברוך עשה איתנו חסדים עצומים ונוראים. זה חסד עצום. והנה הדוגמה שנתתי, דוגמה מדהימה. אנשים שנפלו למקום הזה, הם ממש מסכנים. שיעטפו את זה באלף עטיפות, הם מסכנים. הם צריכים ללכת לאיזו אישה בחול, כן? לשלם לה כסף כדי שהיא תבגוד בילד שנולד לה. אבל זה הבן שלה. היא צריכה לבגוד בתינוק שלה שיצא מהבטן שלה, ולתת אותו תמורת כסף. והוא חוזר לי לארץ, והוא חבר כנסת, והכל בסדר. המסכן הזה צריך לעזור לו. צריך לעזור לו, הוא מסכן. חבר כנסת, כל הכבוד שהוא חבר כנסת, הוא מסכן. הוא בעצם הלך לאישה, גזל ממנה את חוויית האימהות תמורת כסף, כי היא צריכה כסף ואין לה ברירה. ועוד מספר ברדיו שהוא עשה איתה חסד גדול, כי עכשיו יהיה לה כסף לגדל את שאר הילדים שלה. יופי של מוסר, כן? אז הדבר העקום הזה, הדבר העקום הזה, שחושבים שזה אש דת, זה להיות דתי אש, זה גרוע מאוד. אתה צריך להיות פושר. תהיה פושר, הכל יהיה בסדר. לא. מימינו, אם אתה רוצה חסד, אש דת לעמו. ממשיך הרב ומסיים עוד פסקה אחת, ונסיים את השיעור של היום, רבותיי, מקור ו', קובץ ג', פסקה שנהי. רואים אנו שורש התורה כולה, לדעותיה, מעשיה, נטיותיה, השקפותיה, בכל תוצאותיה כולם. נו, אז איפה שורש התורה? מה תגידו? בשמי מיות, נכון? מה אומר לך הרב קוק? בגוף שלך. מה? בגוף שלך. תבינו את הסוד הזה, שבעצם התורה מונחת בגשמיות שלנו. זה הסוד הגדול. אומר הרב, בדם הישראלי, חתום בבשר קודש, עוד ברית קודש, ממעיין הבשר, מעיין הבשר, מתנשא הרוח המלא נגוהות, הנטייה המוגלמת, כלומר הנטייה הארצית הגופנית של קדושה, וההרגשה המתעדנת נפגשות והן עולות עד מרומי ההשכלה. אומר לנו הרב, אתם חושבים שלכאורה הדת היא נגד המדינה? רבותיי, בגשמיות של הגוף הישראלי, שם מונחת הקדושה. דווקא משם היא מתחילה לצמוח. הפוך ממה שחושבים. עכשיו זה במישור הפרטי, עובר הרב למישור הציבורי, והנטייה הציבורית אשר לאומה מטביעה את הצוויון של החיים הרוחניים, לתת צוויון לחיים הלאומיים שלנו על פי תורה. זאת נטייה טבעית ישראלית, וכל האופי של המשטר התורי על הכלל כולו. והיחס הרוחני המלא רזים שיש לעולם עם האדם בכלל ועם האופי הישראלי בפרט, כלומר, היחס שבין העולם עם האדם, כן, העולם, הקוסמוס כולו, עם האדם, אז יש בזה הרבה רזים, איך האדם משפיע על העולם, כן? אבל כולו ארוג ומשוזר בחיי הכמיסה אשר לתורה. כלומר, בסופו של דבר, בתורה מונח כל הסוד של אחיות של הקשר בין האדם לעולם. איך האדם משפיע על הגלובוס, איך האור שלו מאיר את היצורים, מושך להם חיים וכו' וכו'. כל זה כמוס, איפה? בתורה. אומר הרב, מימינו אש דת למו. מימינו, כלומר, מימינו ימין השם רוממה זה התורה. מימינו מן התורה אש דת למו, לא רק במובן של אש דת, אלא במובן של אש של דת, של חוקים של תורה. אלא אש דת במובן של חוקיות טבעית, ארצית. עכשיו אש דת זה האש של העשייה, של בריאת העולם, של הנבראים, של קיומם, של לתת להם את האוכל שלהם, את הקיום שלהם, את ההוויה שלהם. ואולי המילה אש דת, שבכתיב הרי זה מילה אחת, אש דת, לא אש דת, אלא אש דת, אולי מלשון אשדות, אשדות, כן? לא יודע אם, לא בדקתי עד הסוף, אשדות הפסגה, כן? אבל כאילו לשון של אשד הנחלים, כן? אז כלומר, מימינו באה זרימת החיים לעולם, לכל הנבראים, מלשון אשדה, כן? אש דת בכתיב, והרב כותב את זה בכתיב פה צמוד, לפי הכתיב, לא לפי הקריא. מימינו אשדות למו, כן? נשפחים נחלים שמחיים את כל העולם. הטבע הישראלי יאור משנתו, וכגיבור מתרונן מיין, יראה את הוד גבורתו. כלומר, היינו כמו שיקורים, יום אחד אנחנו נקום מהשחרות הזאת, ונתחיל להראות את הוד הגבורה שלנו. כן? וישראל ישוב בארצו, ישוב בארצו, כשאנחנו כבר בארץ ישראל, במדינת ישראל, אל אלוקה ואל תורתו, מדינת ישראל רבותיי, איך שלא תהפכו את זה? תהיה מדינה שתורה מאירה את כל מערכותיה, שמתנהלת על פי תורה, שמנהיגה את עצמה על פי תורה, כל מי שמשחק עם עצמו, שישחק עם עצמו. זה מה שיהיה, נקודה. אז אומר הרב, ישראל ישוב בארצו אל אלוהיו ואל תורתו, בכל חשק צמאון החיים אשר יתגבר וילך אצלו. כלומר, זה לא יהיה נגד החיים, להפך, אתה צמא לחיים, אתה צמא לתורה. אשר היה כל הצמאון הזה מעוזק, כלומר, באזיקים, כן? מעוזק באזקאים רבים, מבלי תת מקום התרחבות בכל משך הגולה והארוך, אז כל האור הזה יצא להתפשט ברוב חיל, בכוח ענקים ובגאון פנימי מבורר, כלומר, בהבנה רוחנית, ככה, כמו שצריך, יזריח את אורחות החיים על פני כל התנועה הכוללת. איזה תנועה? תנועה ציונית, אשר לתקומת הלאום על אדמתו. כלומר שבסופו של דבר, אנחנו במימינו אשדת הזה, כשאנחנו נברר ונראה איך בעצם האור של התורה נותן אשדות של נחלים, חיות לכל המערכות במדינת ישראל, זה יחזיר את התנועה הציונית לשורש האמיתי שלה, ברבי חיים בן עטר, ברבי יהודה הלוי, בלך לך מארצך ובלדך מבית אביך, באמרה האלוהית לזרחה אתן את הארץ הזאת. אז כלומר שבסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שהסוד, הסוד של להביא את מדינת ישראל למקום שאור השם מאיר בה, זה הסוד שרמוז במימינו אש דת לעמו. ולכן הוא ממשיך ואומר, בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל והיו בישורון מלך. כי בסופו של דבר, התורה תבוא ותמלוך ותאיר את המערכות הטבעיות. אבל לשם כך אנחנו צריכים לפתח עיניים כאלה. ומה הדרך? הדרך היא על ידי לימוד תורה בכלל, ובעיקר על ידי פנימיות תורה. פנימיות תורה אבל כזאת שלא מתנתקת מעולם המעשה, יש כאלה שלומדים פנימיות תורה בתור איזה מין חוויה רוחנית ונשארים שמה, אלא לימוד פנימיות תורה בתור תורה שצריכה להאיר לנו את העולם המעשי הטבעי, ההיסטורי, הארצי, לחבר את הנס אל הטבע, לשלב הוויה ועדנות, להאיר את אור השם בכל המהלך הפוליטי, החברתי, המציאותי, כלכלי, הכל, כל המערכות המעשיות של מדינת ישראל. חזקו ואמצו, גמר חתימה טובה.